ערב טוב. תכלית החיים. עצם מעלת הנושא של תכלית החיים, יש בזה הנחה מוקדמת, והיא שיש לחיים תכלית, והדבר הזה כשלעצמו צריך בירור. כי כאשר אנחנו מדברים על תכלית החיים, נחלקים בזה הדעות לגבי, לפחות דבר אחד, מספר התכליות שיש לחיים. ובזה מצאנו שלוש שיטות עיקריות. שיטה אחת האומרת אפס, כלומר אין תכלית לחיים. שיטה שנייה האומרת יש תכלית אחת. ויש שיטה שלישית האומר שיש תכליות הרבה. מה אני אמרתי? נו, אז מה אתה שואל? אם כן, השאלה, מספר התכליות לחיים עומד על, יש לנו אם כן שלוש תשובות אפשריות, או אפס, או אחד, או הרבה. אלה הן השיטות השונות, ואנחנו נדון בהם קודם כל לגבי המספר. לפני שאנחנו דנים מהי התכלית אם בכלל, אנחנו צריכים לדון מהו מספר התכליות, אולי אין תכלית בכלל לחיים. אפשר, כדי להדגים את הדבר, לספר סיפור. מעשה באדם שהולך לישון. הוא הולך לישון אחרי הצהריים. שנת אחרי הצהריים. אחרי רבע שעה הוא מתעורר. אבל הוא מתעורר, במקום למצוא את עצמו שוכב במיטה, הוא מוצא את עצמו שוכב באוויר. ומעליו שמיים כתומים, ומתחתיו ארץ אדומה, עם עצים כחולים ופירות לבנים, ושלושה שמשות ושני ירחים, וכל מיני יצורים ירוקים עם אנטנות שקופצים ועושים בזיק בזיק בזיק. טוב, מה התגובה הראשונה? האמת שכל פעם שאני סיפרתי את הסיפור הזה לאנשים, כל אחד נתן לי תגובה אחרת. וזה מאוד מעניין לראות, על פי התגובות של האנשים, מהי השקפת העולם הגנוזה במעמקי הנפש של כל אחד. אבל נראה לי שהדבר המסתבר ביותר זה לומר, זה להתחיל עם שאלה, איפה אני? השאלה מתבקשת, איפה אני? שאלה שנייה שבדרך כלל גם כן הופיעה, איך הגעתי לכאן? לפעמים תגובה אחרת זה איך יוצאים מכאן? או מה רוצים ממני? מה המשמעות של כל זה? אני מנסה להתחבר אל הירוקים עם האנטנות. יש כל מיני אופני תגובה. אבל הדבר הברור, שהמצב הזה הוא כשל עצמו מטמיע. ומכיוון שהוא מטמיע, הוא דורש הסבר, ואפילו במידה מסוימת גם תכלית. למשל, השאלה, מה רוצים ממני? מי הביא אותי לכאן? למה באתי לכאן? אלה הן שאלות המתקבלות על הדעת. נתאר לעצמנו לעומת זה אדם שמתעורר בחלום מתעורר אל המציאות שתיארנו, ואיננו שואל שום שאלה, ועד רבה המציאות הזאת נראית לו נורמלית לחלוטין ואיננה מעוררת אצלו שום שאלה. ברור הדבר שאדם זה ייראה בעינינו משוגע, חסר שכל. הגעת אל מציאות משונה ואינך שואל עליה שום דבר. ברור שהאדם הנורמלי שואל על המציאות החדשה הזאת, לאן הוא הגיע ומה המשמעות של כל זה. האמת, הסיפור הזה שסיפרתי לכם, זה לא סיפור שהמצאתי. זה סיפור שבאמת קרה לכל אחד מאיתנו כשהוא הגיע לעולם הזה. כן, פעם לא היינו כאן, ועכשיו אנחנו כאן. יש מעלינו שמיים כחולים וארץ חומה ועצים ירוקים ופירות אדומים, ואנשים שמש וירח, ואנשים דוברי עברית מסביב. זה לא יותר משונה מהמציאות שתיארתי. גם היא מעוררת את השאלה, מה זה? לאן הגעתי? איך חוזרים? מה רוצים ממני? מה המשמעות של כל זה? ברור שהשאלה פה היא שאלה אמיתית. למה זה קצת שונה? אבל ברור לך, אף פי שאינך יודע איפה היית לפני כן, ברור לך שלא היית כאן פעם. לא היית כאן. לא, אבל הגעת למקום שלא היית בו מקודם. אלא שיש הבדל. כשנולדנו, לא היה לנו כוח לשאול את השאלות האלה. אחרי שהגענו לגיל שבו יש לנו יכולת לשאול את השאלות, הספקנו להתרגל. ואז אנחנו חושבים את המציאות שבתוכה אנחנו חיים כמציאות נורמלית. בעוד שמצד האמת, זאת מציאות תמוהה, מעוררת פליאה, שמעוררת אצלנו שאלות. אמורה לעורר שאלות. ולפי זה, מי שלא ישאל את השאלות מה משמעות החיים ומה תכליתם, אז בעצם האדם הזה הוא לא נורמלי. באופן אמיתי הוא משוגע. ולכן, ניתן לומר שמי שיאמר שאין תכלית למציאות, כי המציאות היא כפי שהיא, נוכל לומר שאין ראייה נגדו מבחינה פילוסופית, אבל אז החיים מחוסרי משמעות, החיים קשים מנשוא. ולכן רוב בני האדם מחפשים את התכלית, את המשמעות של חייהם. אבל אז נשארו בידינו עוד שתי אפשרויות. אם נאמר שבוודאי יש משמעות לחיים, אז אנחנו נסתת לשאול את עצמנו כמה משמעויות, כמה תכליות נוכל למצוא לחיים. יש פיתוי גדול לומר שלחיים יש הרבה תכליות. כן? אפשר שאדם יציב לעצמו מספר מטרות, והוא אומר, אני חי בשביל מטרות א', ב', ג' וד'. בשביל מה להצטמצם במטרה אחת? אדרבה, זה יותר עשיר, זה יותר נחמד, שיש הרבה תכליות. יש אומרים תכליתות, אני חושב שצריך להגיד תכליות. אם כן, אפשר היה לומר את זה, כן? שיש הרבה תכליות לחיים, וזה נחמד. אבל אז אנחנו נמצאים בבעיה קשה. נתאר לעצמנו למשל אדם שיש לו שתי תכליתות גדולות בחיים. תכלית אחת, הוא רוצה לדוג דגים. זה מאוד חשוב לו. הוא חי בשביל לדוג דגים. אבל יחד עם זה, יש לו עוד מטרה, והיא לגמור את אוסף הבולים הגדול ביותר בעולם. הוא רוצה לאסוף בולים. לא, מה הבעיה? אדרבה, יכול להיות שהוא גם דג דגים וגם אוסף בולים. ואדרבה, הדבק של הבולים עשוי משומן של דגים. אז כך שיש אפילו קשר בין שתי התכליות. אבל אם נעמיק בדברים נראה שזה בכלל לא פשוט. כי באופן אבסולוטי התכליות האלה סותרות זו את זו. כי יכול להיות שהאדם הזה ייקלע לסיטואציה שבה יש לו הזדמנות לדוג את הדג הגדול ביותר בחיים שלו. אבל בדיוק בזמן שהוא צריך לדוג את הדג הזה, יש לו הזדמנות להשיג את הבול הנדיר ביותר של האוסף שלו. הסיכוי יכול להיות קטן מאוד, אבל זה יכול לקרות. כלומר, יכול להיות מצב שבו שתי תכליות סותרות זו את זו. אמנם רוב הזמן אין הכרח שיהיה דווקא ניגוד, אבל זה יכול גם לקרות. ואז אדם כזה יהיה במצב בלתי ניתן לפתרון. הוא עשוי לאבד את דעתו. בגלל שאז הוא צריך להחליט מה בין שתי התכליות האלה עיקר ומה תפל. כן, לא, אני רק מסביר מדוע זה קשה שיהיו כמה תכליות. כי מספר תכליות גורמות לאדם לחיות בעולם של ניגודים. כשאתה חי בעולם של ניגודים, אתה בעצם לא חי. בסופו של דבר, צריך באיזשהו שלב להכריע במחלוקת בין הדגים לבין הבולים. זה משבר בלתי ניתן לפתרון. אלא אם כן האדם מברר לעצמו שבאמת יש לו תכלית אחת שהיא ראשית והשנייה משנית. למשל שכל הדגים לא שימשו אלא לבולים, או שהבולים שימשו לדגים. איך אפשר לברר את זה? אפשר. נתאר לעצמנו שאנחנו הולכים ברחוב ומוצאים ברחוב איזה מנורת נחושת ישנה. אנחנו משפשפים אותה, ואז למרבה הפלא יוצא מן המנורה הג'יני של אלאדין. אומר שלום, באתי למלא בקשה אחת שלך, לא שלוש כמו בסיפור, אלא בקשה אחת בלבד, רק אחת, לא יותר. ואין שום גבול למה שאתה יכול לבקש. כלומר, כל שיגעון שבעולם תעלה על הדעת. אם ניקח את עצמנו ברצינות, התשובה שניתן לשאלה של הג'יני תהיה התשובה לתכלית. זאת אומרת, זה יברר לכל אחד מאיתנו מהי התכלית שלמענה הוא חי. פעם מישהו ענה לי על הסיפור הזה, כן, הייתי מבקש את הזכות לשאול עוד 1,000 בקשות. זה מבחינה חכמולוגית זה מאוד חכם, אבל זה מורה על פיזור נפש. כלומר, ברגע שאדם רוצה מספר דברים בבת אחת, איננו יכול למקד את עצמו, הוא חי בעולם של כף הקלע, ואז בעצם עולמו עולם אומלל. יש בנוסח של אתה חוננתנו של מוצאי שבת, בנוסח האשכנזי אומרים כך: יהי רצון לי לפניך שיהיו הימים הבאים לקראתנו לשלום חסוכים מכל חטא ומנוקים מכל עוון ומדובקים ביראתך. ורבינו הרב צבי יהודה היה שואל, איך אפשר להגיד טוב, שהימים יהיו חסוכים מכל חטא? אני מבין שלא יהיה חטא בימים האלה, מנוקים מכל עוון, שלא יהיה אבון בימים האלה, אבל מה זה מדובקים ביראתך? בעברית היינו צריכים להגיד מדובקים בך, שאנחנו נהיה דבקים בקדוש ברוך הוא. אנחנו לא דבקים ביראה. היראה היא בעצמה יחס. אין יחס אל יחס, יש יחס אל דבר או אל אישיות. אחרי זה צריך להיות כתוב: יהיו הימים הבאים לקראתנו לשלום חסוכים מכל חטא ומנוקים מכל אבון ומדובקים בך. הרב צבי יהודה היה עונה שהכוונה היא איננה שיהיו הימים מדובקים, שאנחנו נהיה מדובקים, אלא זה ביטוי לימים עצמם. הימים צריכים להיות חסוכים מכל חטא, הם צריכים להיות מנוקים מכל עוון, והם צריכים להיות מדובקים. הם צריכים להיות מדובקים ביניהם, שלא יהיה פיזור נפש, שלא כמו שכתוב במדרש שהרשעים מלאים חרטות, שהם חוטאים ומתחרטים ועוד פעם חוטאים ועוד פעם מתחרטים, בגלל שהרשעים אינם יודעים מהי המטרה האמיתית של חייהם. לכן אנחנו מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא שהימים יהיו מדובקים. ומה יהיה הדבק שידבק את הימים ביניהם? יראתך. מדובקים על ידי יראתך, במובן של על ידי יראתך יהיו הימים מדובקים. כלומר, יש איזו שלילה, התפילה הזאת באה לשלול מצב שבו יש מספר תכליות לחיים. לא נותר, אם אנחנו פוסלים, כן. אגב, יש עוד, זה אצל הרשעים. יש גם עוד אופן לחיות חיים אומללים, אם רוצים, גם אצל הצדיקים. אם אדם מחליט להיות צדיק עם ראש קטן, למשל, הוא אומר, תשמע, אני לא מבין בהשקפת עולם, לא מבין גם בפוליטיקה, אני יודע רק דבר אחד, שולחן ארוך. טוב, אני ירא שמיים, אני רוצה לקיים את השולחן ארוך. מהר מאוד החיים של אדם כזה הופכים להיות גהינם. בגלל שמה זה השולחן ערוך? עוד סעיף ועוד סעיף ועוד סעיף ועוד סעיף ועוד סעיף, ונוחתים עליך מיליון חובות בלי שתבין מאיפה זה בא, לאן זה הולך. קשה מאוד לקיים מיליון הוראות בבת אחת. מה שאין כן, אם אתה מבין את התכלית של כל דברי תורה, אתה מבין לאן כל הפרטים האלה מובילים, ממילא קל לקיים את הפרטים. דבר פשוט, כן. טוב, הלאה. כן, יש לנו, כן, לא, לא, זה לא תכלית. מדובקים זה התכלית. כיוון שיש להם תכלית, הם מדובקים. האבון והחטא זה רק המונעים להגיע לתכלית. עכשיו, אם כן, פסלנו בינתיים שתי שיטות. השיטה אומרת שאין תכלית לחיים, השיטה אומרת שיש הרבה תכליות לחיים. אז בשיטת האלימינציה אנחנו מגיעים לאפשרות השלישית, שיש לחיים תכלית אחת. זה הרמב״ם אומר בפרק חמישי של ספר 80 פרקים. אומר הרמב״ם, צריך האדם שינהיג עצמו לפי הדעת, כפי שהקדמנו בפרק שלפני זה, כאן הפרק רביעי, וישים לפניו תכלית אחת בלבד, והיא, טוב, זה אחר כך נראה מהי, אבל קודם כל אומר הרמב״ם, זה חשוב שהתכלית תהיה אחת, כי אם היא לא קיימת אז אין לחיים משמעות, ואם יש יותר מדי תכליות גם אז אין לחיים משמעות. לכן יש אצל היהודים אמונה מונותאיסטית שמחברת את כל המתהווה בעולם בסופו של דבר למגמה אחת. אבל אז גם פה יש קושיה. אם נאמר שיש רק תכלית אחת לחיים, אז זה נראה מאוד משעמם, מאוד מונוטומי. מה, יש לך רק תכלית אחת בחיים? איזה שעמום. אז יש בטח הרבה דברים שאתה לא עושה, יש הרבה דברים שאצלך מיותרים. ניקח למשל לדוגמה אדם שכל החיים שלו זה אך ורק לדוג דגים. אז נאמר האדם הזה חי חיים מצומצמים ומעוניין אך ורק בדייק. זה לא נכון, כי ברגע שהאדם אוהב לדוג דגים וזאת כל מטרת החיים שלו, מאותה שעה כל החיים שלו וכל מה שהוא עושה מתחיל לקבל משמעות, וגם הוא ירבב לתחומים נוספים שיצטרפו אל המגמה הזאת. למשל, הוא יקרא אנציקלופדיות שלמות על קשירת קשרים, איך קושרים קשרים של רשתות כדי לבנות את הרשתות היותר טובים. ואז הוא גם מתעניין בכלכלה הבינלאומית, לדעת מה שער שמן הדגים ביפן כדי לדעת איזה דגים כדאי לדוג, וגם מלא הוא ישקיע בבורסה כדי שתהיינה לו אוניות להפליג למרחקים, ואז הוא ילמד את חוכמת ההפלגה, כל זה כדי לדוג דגים. וכמובן הוא ישתתף בקונגרס בינלאומי של דייגים, ולצורך זה גם ילמד את השפה של המקום שבו מתקיים הקונגרס כדי שדבריו יהיו נשמעים, כדי שהוא יוכל לדוג יותר דגים בסופו של דבר. וגם כמובן הוא יתעניין באומנות, אנשים יציירו אותו, יבנו פסל לתפארת הדייגים ויקחו אותו כדוגמה, וגם הוא יעמוד בראש מפלגה פוליטית, הלובי של הדייגים וכדומה, עוד הרבה הרבה דברים. כלומר, הפעילות של האדם הזה תהפוך להיות פעילות רחבת ממדים ביותר, דווקא בגלל שיש לו מטרה אחת בחיים. כפי שמעתי פעם מאדם חכם, מי שכל הזמן אומר אותו דבר זה סימן שיש לו מה לומר. אז מי ש... נכון, מי ש... אם אנשים אומרים כל מיני דברים אלה, הוא אומר את זה ואת זה ואת זה, סימן שיש לו מה לומר. אם כל הזמן הוא חוזר על אותו דבר, סימן שיש לו מה לומר. אם כן, מי שיש לו תכלית אחת, אשרי חלקו, כי כבר אז המרחב של החיים הולך ומתפשט, אותו דבר לגבי מי שאוסף בולים, ואת זה אני משאיר לדמיונכם. עכשיו, בכל זאת, לא פתרנו לגמרי את הבעיה. כי יש מן הסתם בכל זאת קצת תחומים שאינם קשורים לחייו של הדייג הזה. כלומר, ייתכן מאוד שיהיו חלקים שלמים של החיים שאינם מעניינים אותו. ואז הם מבחינה זאת מיותרים. למשל, יכול להיות שהדייג הזה אין לו כל עניין ללמוד את הארכיאולוגיה של דרום אמריקה. זה לא מעניין אותו, כי זה לא נוגע לדייג, לדייגים, לדייג, ולכן את זה הוא לא ילמד. אז כן, זה יהיה חבל. הוא ישאל את עצמו בעצם למה הקדוש ברוך הוא ברא את הארכיאולוגיה של אמריקה הדרומית, הרי זה לא משמש לשום דבר בענייני דייג. זאת השאלה שהוא ישאל את עצמו. ייתכן שישאר גם בלי תשובה. אבל ככל שהמטרה היא מטרה יותר עילאית, כך היא כוללת בתוכה יותר תחומים. כי מי שבאמת כל מה שמעניין אותו זה לדוג דגים, אז זה אפשר לומר כגובה המטרה, כך רוחב הפירמידה שמצטיירת מתחת לאותה מטרה. כי כדי להגיע למטרה צריך איזשהו בסיס, איזשהם יסודות שמתוכם אתה מגיע למטרה. אם המטרה לא גבוהה מדי, הבסיס של הפירמידה איננו צריך להיות רחב במיוחד. ככל שרוצים לעלות למגמה יותר כוללת, אז ודאי שמספר התחומים שאדם צריך להתעסק בהם כדי להגיע אל אותה מטרה הוא מספר יותר גדול של תחומים. למשל, אם אדם איננו רוצה, לא שם כתכלית לחייו להיות דייג, אלא שם כתכלית לחייו להיות ראש ממשלה, אז יהיה לו בוודאי שמספר התחומים שהוא יתעסק בהם יהיה הרבה הרבה יותר רחב. ואז הוא יקרא ספרות הרבה יותר רחבה, הוא יתמלא בחוויות יותר גדולות, כי הוא צריך להתעניין בכל מה שמעניין את אזרחי המדינה, ולכן הוא צריך להתעסק בכל. ומכאן אנחנו מבינים שיש ערך לתכלית עילאית. אבל יש פה גם בעיה נוספת, כן? אנחנו רואים רק בעיות דרך השאלה של התכלית. יש בעיה חדשה, והיא שאם אדם קובע לעצמו תכלית גבוהה מדי, אז הוא יתאכזב, הוא אף פעם לא יגיע. ואם אדם שם לעצמו תכלית נמוכה מדי, קלה מדי להשגה, הוא גם כן לא יגיע. למה? כי מבחינה פסיכולוגית אדם מפחד להגשים את מטרת החיים שלו, ויש שברגע שהוא מגשים את מטרת החיים, אז בשביל מה הוא חי? גמר, הוא דועך. לכן בני אדם הרבה פעמים בורחים ממתן תשובה לשאלה מהי תכלית החיים. אם כן, אנחנו שוב נתונים בכף הקלע. מצד אחד תכלית רחוקה מדי מאכזבת, מצד שני תכלית קרובה מדי איננה מספקת. כן,
הכותרת של השיעור, השאלה שאתה שואל, היא מעוררת למחשבה שאם יש תכלית שהיא אחת, אז היא זהה אצל כולם. ואתה מציג פה בשיעור כל פעם תכליות שונות של אנשים שונים.
אני חוזר על השאלה שלך. כותרת השיעור מניחה שיש תכלית אחת שווה לכולם, ואני כל הזמן מדבר על תכליות שונות. זה השאלה שלך? אינני יודע על סמך מה אתה מפרש שכותרת השיעור אומרת שלכולם יש אותה תכלית. הלאה. כן. בהגשמת התכלית?
כן, אבל למה הוא מפחד
לשאול את השאלה? מדוע אנשים מפחדים לתת תכלית לחיים? מכמה סיבות. אחת הסיבות זה מה שאמרנו עכשיו, שאם אדם נותן תכלית קרובה מדי, אז הוא יפחד להגשים אותה, את התכלית הזאת, ואז היא תתרחק כל הזמן. למשל, אם אדם מטרת החיים שלו זה להתקדם אל המטר הבא, הוא אף פעם לא יגיע. כן? או מטרה אחרת, אם אדם יגיד מטרה רחוקה מדי, אז הוא יתאכזב. לכן הרבה בני אדם מעדיפים להשתיק את שאלת התכלית, ואז החיים עוברים בלי יותר מדי שאלות, גם בלי יותר מדי צמחות. זה חיים בינוניים ושקטים שלא מפריעים לאף אחד. כן. זה קוראים לזה בעברית מודרנית צחה, ראש קטן. מצויר. כן. אם כן, צריך למצוא פתרון לבעיה שהצבנו עכשיו. איך בבת אחת להציב תכלית מספיק רחבה, מספיק גבוהה, כדי שהיא תכלול בתוכה כמה שיותר מטרות, כמה שיותר מרחבי חיים, ויחד עם זה שהיא לא תהיה קטנה מדי ולא, או גם לא יותר מדי רחוקה. טוב, בקיצור, אתם מבינים את המתח. התשובה היא פשוטה מאוד. ניקח לזה משל לאדם שרוצה לטפס על ראש הר גבוה. אם האדם ישכח לרגע שמטרתו להגיע לפסגת ההר, אז הוא יבלה את זמנו להריק במורד ההר ויעשה שטויות. מצד שני, אם הוא כל הזמן יסתכל רק על הפסגה, הוא גם כן לא יגיע, כי הוא יתייאש, הוא יראה כמה שהפסגה רחוקה, ואז הוא יתייאש מלהגשים את מאווייו. הפתרון הפשוט, אצל כל המטיילים, יודעים את זה, צריך להציב מטרות ביניים. אני מתכנן בינתיים להגיע לעץ הקרוב. אחרי העץ אני אתכנן להגיע לבית שנמצא ליד המעיין. אחרי הבית אני אגיע לעוד נקודה אחרת בהר. כך שצריך בבת אחת להציב לעצמו מטרה כללית, ויחד עם זה מטרות ביניים. זה פתרון פשוט. כך שכל אדם יכול לשאול את עצמו מהי המטרה הכוללת שלי בחיים, ויחד עם זה מהי מטרות הביניים. כן. נכון. לא, כלומר, הסיפור שהבאתי מעל הדין זה לא כדי להגיד מהי התכלית הרצויה, אלא מה התכלית שבאמת קיימת. כי הרבה פעמים אנשים מסתבכים מאוד מבחינה פסיכולוגית על ידי שהם אומרים המטרה שלי זה X כשבאמת זה מטרה Y. אז למה אמרת מטרה X? כי זה יותר פופולרי. שאדם אומר, אני רוצה לעבוד את השם. למה? כי כל הדתיים אמרו לו שזאת המטרה. אז הוא אומר, אני רוצה לעבוד את השם. מצד האמת זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה לאכול המבורגר. אבל הוא מתבייש לומר את זה. בסדר? אבל אם הל הדין יופיע לפניו, אז הוא יגיד, אז זה בקשה אחת. אני רוצה המבורגר ענק. ואז מתברר שזה בעצם מה שהוא רוצה. כל זמן שאדם משקר לעצמו, הוא לא יכול לזכך ולעדן יותר את המטרות שלו. איך נדע מהי המטרה? יפה. מהי המטרה האמיתית הראויה? אז כמובן, לפי מה שלמנו עד עכשיו, צריכה להיות מטרה גבוהה. כי ככל שהיא יותר גבוהה, כך היא כוללת יותר. נכון? זה ברור לך? עכשיו, אנחנו צריכים להתקדם הלאה. אם המטרה צריכה להיות גבוהה, למה לא לקשור אותה בקדוש ברוך הוא? אין לנו יותר גבוה. אז ודאי שמטרה המכוונת אל האלוהות היא מטרה עליונה יותר. מטרה שכוללת יותר. השאלה היא, מה צריך להיות מכוון כלפי האלוהות? ויש בזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הדתיים. הדתיים אומרים, שהמטרה של החיים היא לעבוד את השם. איך אומרים הדתיים? המטרה היא לעבוד את השם. הרמב״ם בשמונה פרקים אומר המטרה היא לדעת את השם. זה משהו אחר לגמרי. איך תדע? בין היתר על ידי עבודה. אבל אין העבודה מטרה לעצמה. העבודה היא בעצם מעבר, היא שלב אל ידיעת השם. ראיתי אחד שכתב שזה לא יכול להיות מה שהרמב״ם אומר, אלא שבאמת המטרה היא לקיים מצוות, וגם לדעת השם צריך לדעת השם כי זו מצווה. אפשר להקטין את הכל. יש מצווה לדעת את השם, אז כמו שצריך לקיים את כל סעיפי השולחן ערוך, אחד הסעיפים זה הסעיף לדעת את השם. אבל זה ברור שאי אפשר להכניס את זה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם לא התכוון לדבר הזה. המטרה היא לדעת את השם. איך אפשר לדעת את השם? הרמב״ם מוסיף מיד אחר כך כפי יכולת האדם. באמת שאלה גדולה, איך אפשר לדעת את השם? יש בשביל זה חוכמה הנקראת מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כלומר, או מה שנקרא מצוות אהבת השם, כפי שהיא מתוארת בהרחבה בהלכות יסודי התורה. הרמב״ם אומר, כאשר האדם מתבונן בכללות ההוויה, אז הוא מיד משתוקק לדע את השם הגדול, וכשהוא מחשב בדברים האלה עצמם, הוא מיד נרתע לאחוריו, ויודע שהוא בריאה שפלה מעוטת דעת לפני תמים דעות. זה אומר הרמב״ם. כן, זאת אומרת ש... אבל זה אני אומר את זה בקצרה. כמובן צריך ללמוד הרבה. איך כותב הרמב״ם בסוף הלכות תשובה פרק עשירי? מה הרמב״ם כותב בסוף פרק עשירי של הלכות תשובה? אין אדם אוהב את השם אלא בדעת שידענו, ולפי הדעת תהיה האהבה. אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך צריך לייחד את עצמו ללימודים ולחוכמות המודיעים לו את קונו, כפי שבארנו בהלכות יסודי התורה. כלומר, צריך פשוט ללמוד אמונה. מה זה לימודי אמונה? זה כולל הרבה 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 דברים. אנחנו עוד מעט נראה מה הרמב״ם כולל בזה. בסוף יש סיכוי שמגיעים לדעת השם. בסדר? זאת אומרת, זה ביטוי של אהבה. בבקשה.
מה עם חסידות שהעניין זה אהבת השם, אבל מי שאתה מתקשר ודומה את כל האסטרולוגיה?
אנחנו נבדוק את זה. וגם בספר הזוהר מצאנו כיוון כזה. ספר הזוהר בא בטענה קשה מאוד כלפי מי שעובד את השם עבודת עבד. כן, זה הביטוי ככה בספר הזוהר. מי שעובד את השם כמו עבד, הזוהר איננו חוסך מביטויי גנאי. איך אפשר לעבוד את השם כמו שעבדים עובדים? צריך לעבוד את השם כמו שבן עובד. אבל מה ההבדל בין עבודת הבן לעבודת העבד? אז המפרשים אומרים, כל מה שעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. אלא שהבן רשאי לפשפש בגנזי אביו. מה זה לפשפש בגנזי אביו? לדעת מה הסיבה שבגללה אביו ציווה. זה לא רק שהבן רשאי, זה אפילו רצוי. כי מן העבד אין אנחנו מבקשים להבין. העבד הוא בהגדרה כדי לעשות, הוא קיים בהגדרה כדי לעשות מה שאנחנו אומרים לו לעשות. בעצם העבד הוא מכונה. אדם שעושה את עצמו מכונה. בעוד שהבן עניינו להזדהות עם הכוונה של אביו. בן מלשון בינה. מה שכן, העבד מלשון עובדה. עובדה בארמית זה מעשה. מעשה. מה? אם כן, יש עדיפות לבן על פני העבד. כך אומר הזוהר, בזה הוא נפגש גם עם דעת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שהמטרה היא לדעת את השם ולא רק לעבוד אותו. אבל אז יש לנו שאלה. בספר התנ״ך אנחנו רואים שגדולי האומה מתוארים בתואר של כבוד, עבד השם. כן? ויהי אחרי מות משה עבד השם, משה עבדי מת, ולא כן עבדי משה. וכן מצאנו עוד הרבה מגדולי ישראל שנקראו בשם הזה. אין? גם בספר ישעיהו, הן עבדי את מוך בו בחירי רצתה רוחי. מה?
נביאי
העבדים, יש ביטוי? בקיצור, יש ביטוי של עבד השם. איך אפשר להסביר את זה? כנראה שיש שלוש מדרגות. עבד, למעלה מזה בן, למעלה מזה עבד השם. עבד השם זה אדם שעבר דרך מדרגת הבן. ומרוב אהבה, מרוב הבנה, מבטל את רצונו כעבד לאוהבו. אז זה לא מתוך עבדות, מתוך שיעבוד וקטנות, שהוא עושה את רצון אדוניו, אלא מתוך אהבה מתנהג כעבד. זה מדרכי האוהבים להשתעבד אחד לשני. אבל זה אחרי שעברנו את שלב הבינה. אם כן, יש הדרכה ברורה של הרמב״ם וגם של ספר הזוהר שהאדם צריך לדעת את השם. וזה דבר שקשה מאוד לרצות אותו, בגלל שאין דבר יותר נוח מאשר לצאת ידי חובת המעשה. מכיוון שהשולחן ערוך אמר שצריך לעשות כך, את זה אני עושה, תעזוב אותי בשקט. אבל זה בדיוק מה שלא ביקשו ממך. כי ברגע שאתה עושה רק מצוות בלי להבין את הכוונה ואת רצון השם המתגלה בהם, דווקא על ידי כך אתה הופך את המצוות לאוסף של פרטים בלתי מקושרים זה עם זה. כפי שאומר הנביא, ותהי ויהי להם דבר השם קו לקו, קו לקו, צו לצו, צו לצו, זער שם, זער שם. כלומר, איך היה הרב ציודה יקרא לזה? שתיק לך פה, בק לך שם. כלומר, עוד איזה דין פה, עוד איזה הלכה שם, עוד איזה וורט שם, זה כל התורה כולה. במקום מה שאמר דוד, תורת השם תמימה משיבת נפש. דווקא כשהיא תמימה, כשהיא באה לענות על כל תביעות הנפש, רק אז היא משיבת נפש. שהרי מצאנו הרבה אנשים שלומדים תורה, לומדים הרבה תורה, אבל אין להם סיפוק. אין להם סיפוק כי התורה שלהם כנראה איננה תמימה. וכאן הרמב״ם נותן לנו קצת הדרכות. בספר שמונה פרקים, כן? נכון, כל זמן שהתורה חסרה היא עדיין לא תמימה, ולכן היא עוד לא בישיבת נפש. אז תלמד כל התורה כולה, אז היא תהיה תמימה ואז תהיה להשיב את תפשך. זה מורה, כן? אבל מה זה בא לומר? שיש לפעמים שאדם שרואה את כל התורה כולה דרך ממד מסוים של הלימוד, הוא חושב שרק ההלכה זה כל התורה, אחר הוא חושב שרק הפלפול, השלישי חושב שרק האגדות, הרביעי חושב שרק המוסר. אז זאת תורה שאיננה באה לטפל בכל הצרכים של נפש האדם. תורה כזאת איננה תמימה. לכן תמיד כדאי ללמוד את כל התורה כולה מדרגות מדרגות. לומדים תורה שבכתב בהתחלה, צריך ללמוד את כל התורה שבכתב, לא חומש אחד, ספר אחד בתנ"ך, כל החומש. אחר כך לומדים משנה, לא מסכת אחת, כל המשנה, אחרי זה כל הגמרא וכו'. כל פעם ללמוד הכל, ואז התורה הזאת היא תמימה יותר. עכשיו יש לרמב״ם קצת הדרכות. הרמב״ם עוזר לנו, נותן כמה דוגמאות כיצד צריך לכוון את כל מעשי האדם לדעת השם. הרמב״ם אומר דוגמה פשוטה, אכילה. אדם אוכל, מפני מה אתה אוכל? יש אדם שאוכל בגלל שהוא רעב, ואם תהיה רעב אז מה? אז תישאר רעב בשביל מה? למה לא? כן? אני זוכר פעם אחת, אישה אחת באה אליי, אמרה, מדוע הבן שלי לומד במכון מאיר? אמרתי, כי הוא עם זה לומד את משמעות החיים שלו. אחר כך הוא ילמד דברים אחרים, אבל פה הוא לומד את משמעות החיים שלו. שאלה האימא המודאגת, אפשר עם זה לאכול ולשתות? שאלתי אותה, בשביל מה לאכול ולשתות? אז היא אמרה, כי ככה אפשר לחיות. שאלתי אותה, אז בשביל מה לחיות? היא אמרה, כשאתה שואל אותי שאלות כאלה זה מפחיד אותי. בסדר? אז הרמב״ם אומר, כן, דוגמה, אפשר לאכול. למה אדם אוכל? אבל הרמב״ם פשוט, כי אם הוא לא יהיה, אם הוא לא יאכל הוא יישאר רעב, אם הוא יהיה רעב הוא לא תהיה דעתו מיושבת, לכן הוא צריך לאכול כדי שתהיה דעתו מיושבת, כי על ידי כך הוא יקנה חוכמה, ועל ידי שיקנה חוכמה ידע את השם. אם כן, הוא יכול לכוון את אכילתו במובן הזה לשם שמיים. אפשרות שנייה, אומר הרמב״ם, יש דברים יותר ולפי זה יהיה הבדל בין המועיל לבין הערב. יש אדם שאוכל מה שמועיל. מה שמועיל למה? כדי להיות בריא, כדי לקנות חוכמה. יש אדם אחר, הוא אוכל בגלל שזה טעים לו, אז לפי זה הוא יבחר את המאכלים שלו על פי הקריטריון הזה. נגידו, למה אתה אוכל חצי קילו שוקולד? הרי זה לא בריא. הוא אומר, כן, אבל זה טעים, זה ערב. אבל אם אדם אחר רוצה שתהיה דעתו פנויה ומיושבת כדי לקנות חוכמה. ישאלו אותו, מדוע אינך אוכל שוקולד, הרי זה טעים? הוא אמר שהרי זה מזיק, ואם זה מזיק לבריאות, אז לא אוכל גם לדעת את השם בסוף. אז כדי לדעת את השם צריך שהוא לא יאכל שוקולד. האם יש מצווה שהדברים המועילים יהיו דווקא בלתי ערבים? יש איזה מין שיגעון כזה. יש מי שאומר, תשמע, מכיוון שזה לא טוב שאתה תבחר דווקא במה שערב, אז תבחר במה שמועיל, וגם שלא יהיה טעים או שיהיה מגעיל. אז על זה אומר הרמב״ם, ואם יימצא שיהיה בלתי ערב יהיה, ואם יימצא שיהיה ערב יהיה. לא נורא, אפשר גם טעים, העיקר שיהיה מועיל. אין מה שיקרה לצרף את הערבות אל התועלת. או, אומר הרמב״ם, אפשרות נוספת, יש מצב, כי עד עכשיו אנחנו מחותכים את העולם לשני חלקים, או ערב או מועיל. הרמב״ם אומר, אבל לא, אפשר עוד משהו אחר. אפשר שהמועיל זה דווקא הערב, כגון מי שחלשה תאוותו למאכל. הוא לא רוצה לאכול. לא רוצה לאכול? זה מסוכן. בוא ניתן לו משהו דווקא טעים כדי שיוכל. אז פה הערבות הופכת להיות בעצמה המועיל. כך שלא תמיד ההבחנה בין ערב למועיל היא הבחנה ברורה. למשל, איך אומרים בארמית, מישהו יודע פה ארמית שיגיד, איך אומרים בארמית מועיל? מהנה. כלומר, מהנה. אם כן, אתה רואה שהארמית מכנה את המועיל בלשון הענה, כך שזה לא לגמרי מנותק זה מזה. ובכלל יש פה ראשי תיבות, טעם, נכון? הערב והמועיל מכוונים אל הטוב. הטוב, דעת השם. אז טוב, ערב, מועיל, ראשי תיבות, טעם. יפה, טוב. זה נקרא טעם החיים. כמו כן גם אומר הרמב״ם, אחרי הוא עובר לשלבים יותר מעודנים, כי אכילה זה דבר יחסית חומרי וגס, אבל יש דברים אחרים שאפשר לכוון אותם לדעת השם. למשל קיבוץ הממון. אדם מרוויח כסף, לשם מה הוא מרוויח את הכסף הזה? יכולה להיות מטרה, כדי שיהיה לו יותר אוכל. אבל השאלה היא, למה אתה רוצה שיהיה לך יותר אוכל? אני רוצה יותר אוכל כדי שלא יצטרך לדאוג לפרנסתי, ועל ידי שלא יצטרך לדאוג לפרנסתי תהיה דעתי יותר פנויה ומיושבת לקנות מידות טובות ולקנות חוכמה, ואז אדע את השם. כלומר, יכולה גם להיות איסוף הממון מטרה נעלה, לשם צדקה וחסד, ולשם קנות החוכמה, ולשם יישוב הדעת. מספרים על רבינו תם, שרבינו תם היה במקצועו מלווה בריבית. זה היה מקצוע של רבינו תם. היה לו גם קרמים, אבל גם הוא היה מלווה בריבית לגויים כמובן. לכן רבינו תם היה אדם עשיר מאוד. מספרים שכאשר רבינו תם היה מתקשה בלימוד, היה לא מצליח להבין את הסוגיה כראוי, היה משחק במטבעות זהב. היה לו תל קטן של זהב, הוא היה משחק עם זה, ואז זה מרחיב לו את הנפש, ואז הוא היה מבין יותר. פעם שמעתי תלמיד חכם שאמר, אם הלוואי ונזכה לחוכמתו של רבנו תם, ואם לא לחוכמתו, לפחות לצל. זה ברור שזאת, גם זה יכול להצטרף למטרה יותר עליונה של דעת אלוהים. אחר כך הרמב״ם מביא דוגמאות נוספות, הבריאות כדי לדעת את השם, וגם לימוד החוכמות. אדם לומד חוכמות, זה מביא אותו לדעת אלוהים. אבל כאן הרמב״ם מחלק את זה לשני סוגי חוכמה בפרק חמישי של שמונה פרקים. יש חוכמה שהמטרה שלה רק לחדד את השכל. הרמב״ם מביא דוגמה, תרגילי גיאומטריה. אין בתרגילי גיאומטריה מטרה עצמית, אבל זה עושה את השכל ליותר זך, ועל ידי ששכלו של האדם זך יותר, אז הוא יותר לוגי, הוא גם יודע להבחין יותר בין טיעון שקרי לטיעון אמיתי. אז כדאי לעסוק גם בגיאומטריה. זה מה שאומר הרמב״ם. כמובן יש חוכמות אחרות שהן חוכמת האלוהות, שהן דנים בסוגיות האלוהיות עצמן. זה פשוט ומובן מאליו שהם מביאים את האדם לדעת השם. אחר כך הרמב״ם מביא שלב יותר מעודן, הדיבור של האדם. הדיבור זה נעלה מן החוכמה. אם האדם באמת יש לו מטרה אחת ברורה, לדעת את השם, אז גם הדיבור שלו יהיה מכוון לזה, ואז הוא ישתמש בכוח הדיבור שיש לו, או כדי להרחיק מעל עצמו נזק, או כדי להרבות שלום ורעות, או כדי לקנות מידה טובה, או כדי לקנות חוכמה, או לגנות מידה רעה, או לגנות אנשים רעים, או לשבח אנשים טובים. בקיצור, הדיבור שלו יהיה מכוון למטרות האלה, ואז סוף סוף תהיה משמעות לדיבור שלו, הוא ידע על מה לדבר. בעל חובות הלבבות רבינו בחיי בן פקודה אומר שאם האדם יודע למה הוא מדבר, אז יכול להיות שיעברו עליו ימים שלמים בלי להוציא מילה מן הפה. כי אז, אבל כשהוא ידבר, איזו משמעות יהיה לדיבור. יש ביטוי בגמרא, קללת חכם אפילו על חינם היא באה. כן? קללה זה דבר מסוכן מאוד. מתי זה מסוכן? אצל אנשים שהדיבור שלהם הוא דיבור יקר, אז הדיבור גם בעל עוצמה. אם הדיבור הוא של מה בכך כעיתונאי, אז אין לזה משמעות. כן. למעלה מן הדיבור יש משהו נוסף, החוש האסתטי. אומר הרמב״ם, אדם שכל מטרתו לדעת את השם לא יתאווה לפתח את הכתלים בזהב. כלומר, זה לא מעניין אותו, הוא לא ישים זהב על הכותל. אלא אם כן, אלא אם כן יעשה זאת, אומר הרמב״ם, כדי להרחיב נפשו. כי הנפש תלאה ותעחור בעיון הדברים האחורים. כלומר, גם זה הכרחי. החוש האסתטי הוא הכרחי כדי להרחיב את הנפש, כדי שהיא תהיה פנויה ושלווה לקנות החוכמות המודיעות את השם. כן. אתה אמרת דבר שלא אמרתי. אתה אומר, אם אנחנו מבינים שהיופי האמיתי זה רק הדברים הרוחניים, אז מה אכפת לנו מהיופי החומרי?
זה העיקר ביניהם.
זה בעיניך? לא, פשוט זה, מה שאתה אומר נובע מהנחת יסוד שהאלוהי נמצא ברוחני. אלוהי שווה רוחני. אצל הגויים באמת הם חושבים ככה, שהאלוהי זה רוחני. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, את הרוח ואת החומר. אז האלוהי נמצא לא ברוחני ולא בחומרי, אלא נמצא בכל. איך יכול להיות שיש חומר יותר יפה מחומר? גם יש רוחניות יותר יפה מרוחניות אחרת. יש רוחניות מגעילה ויש רוחניות יפה. גם זה צריך ללמוד. גם בתחום המוסר יש מוסר נעלה ויש מוסר נמוך. כלומר, בכל התחומים יש לך טוב ורע. אז גם בתחום האסתטי החומרי יש משמעות ליופי. יש כמובן אסתטיקה רעה. אדם שמבין באומנות גם מבין איך אותה, איך הכישרון האומנותי עשוי להשפיל את האדם מבחינה מוסרית עד עפר, ואיך אותה האומנות עשויה להוציא אל הפועל את הנטיות האציליות הנאצלות שבנפש האדם. וגם בזה יש כמובן עבודה. זה למשל ספר שיר השירים, ספר שהוא כולו אהבה, אהבה בין איש לאישה, וזה כולו אהבת השם. כן, כי בזמנו של שלמה המלך, אומר הרב קוק, התרבות עלתה עד דרגת האלוהיות, ולכן אין הבדל בימי שלמה בין הקודש לבין החול. לכן שיר השירים מכונה בשם קודש קודשים, לפי הנוסחה, לפי הקודש פלוס חול שווה קודש קודשים. ראשי תיבות קוק. עכשיו כן, אתה אומר שאנחנו רואים בינינו שכל העוסקים בדעת השם הם יותר רוחניים פחות חומריים. תשובה, מה ש? אלוהים הוא לא רוחני, אלוהים הוא מקור הרוח והחומר, אז הוא לא רוחני ולא חומר, הוא למעלה מזה, הוא כולל את זה. נכון, רוחני זה מה שלא חומרי, אבל הקדוש ברוך הוא גם לא רוחני. עכשיו אני חוזר לשאלה שלך, אתה אומר שאנחנו רואים שאנשים העוסקים בדעת אלוהים הם יותר רוחניים ופחות חומריים, אתה צודק, זה בזמן הגלות. כפי שכתב בעל חובות הלבבות, רבינו בחייה אבן פקודה, שככל שיוסיף הגוף בניין, תוסיף הנשמה חורבן. וכל שתוסיף הנשמה בניין, יוסיף הגוף חורבן. אתה צודק. זה במצבי גלות. אבל במצבים של השראת שכינה בארץ ישראל, ההפך הוא הנכון. דווקא איפה שיש הרבה פירות, סימן שיש הרבה השראת שכינה. כפי שכותב המהר"ל בנצח ישראל באגדות החורבן. שאיפה שיש הרבה פירות, סימן שהשכינה שורה. שהרי נאמר, אם בחוקותיי תלכו, ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריו. הולך ביחד. אם בחוקותיי תלכו, התוצאה תהיה את השדה ייתן פריו. כלומר שהפירות יהיו גדולים יותר, טעימים יותר.
נעלם, אבל האדם עצמו מה הוא יהיה יותר?
הוא יהיה אותו דבר, הוא יהיה יותר קדוש. האדם לא יהיה יותר רוחני, הוא יהיה יותר קדוש. שכל מה שהוא עושה מחובר לשם. כשהוא אוכל זה קדוש. גם כשהוא לומד זה קדוש. הכל קדוש. זה האדם השלם. כן. איפה, באיזה ספר מוסר קראת את זה? אני מכיר את הספר מסילת ישרים, ושם כתוב הפוך מה שאתה אומר. ספר מסילת ישרים, שהוא אבי כל ספרי המוסר, אומר שהאדם בהתחלה צריך להיות צדיק, לעשות את הטוב ולא לעשות את הרע. אחרי זה האדם צריך להיות פרוש, להתנתק מענייני החומר, ואחר כך הוא צריך להיות קדוש ולקדש את כל ענייני החומר. אז ראה, הוא סתם כתב את הספר שלו? זה שלב מעבר, זה לא אידאל. אני לא יודע, בספרי מוסר שלי לא כתוב שזה אידאל. בסדר?
אני לא יכול להסתכל כמו שאמרת על זה, אני לא יכול להסתכל.
השאלה מה היא המטרה? ככל שהמטרה יותר ברורה, כך מצטרפים אליה יותר דברים. ברור? יש ביטוי כזה, מבקשי השם יבינו כל. מי שרוצה לדעת את השם, הוא צריך לדעת את הכל. כי אם אתה רוצה לדעת את מי שברא את העולם, אז איך לא תדע את עולמו? אם לא תדע את עולמו, איך תדע אותו? ברור? אז אדרבה, דווקא צדיקים הרוצים לדעת את השם, הכל נצרך אצלם לצורך העבודה הזאת. כן? שאם לא כן, אני אומר למה דוד המלך בזבז זמן לנגן בכינור. בבקשה. ראיתי פעם אחד כתב, אחד הוציא ספר מבני ברק, אמר שזה מאוד חבל שרבי יהודה הלוי כתב שירים. כי אם הוא לא מבזבז את הזמן שלו על כתיבת שירים, תלמיד חכם גדול כזה היה נותן לנו עוד ספר חשוב כמו הכוזרי. אז סימן שהבן אדם זה לא הבין כלום, מי שכתב את זה. לכן בכבודו אני לא אומר את שמו, אני גם לא זוכר. אבל זה אומר, כי למה רבי יהודה הלוי היה אדם גדול בישראל? כי הוא היה גם משורר. השירה של רבי יהודה הלוי הייתה כולה שירה אלוהית. ולכן גם ספר הכוזרי שלו, שהוא כולו ספר של חוכמה, הוא הביטוי היותר נעלה של השירה שלו. כן. איך אפשר להתווכח על טעם וריח? אפשר, למה לא? אתה רוצה להתווכח? אפשר להתווכח על טעם וריח. יש יפה ויש מכוער. זאת חוכמת היופי. אסתטיקה קוראים לזה בעברית. זה דבר שלומדים. מפתחים חוש אסתטי. עכשיו, הרמב"ם אומר שיש עוד מעלה עוד יותר עליונה מכל זה. זה היכולת להשתמש אפילו בשטויות לאהבת השם, מה שנקרא מילתא דבדיחותא. מילתא דבדיחותא, אומר הרמב״ם, זאת מדרגתם של חכמי ישראל, שעליהם נאמר כדרבנן אבו חלשה בגרסה יהיו עבור כאמרי מילתא דבדיחותא. כשחכמים היו עייפים מלימודם היו אומרים מילתא דבדיחותא, כלומר דברי צחוק, כי אצלם הצחוק הוא נצרך להרחבת הנפש כדי לדעת את השם. אז זה מדרגות שונות. אתם רואים שככל שהמטרה היא יותר מבוררת, כך תחומי החיים המתקשרים אליה מתרבים יותר. מה? כן. כי הצחוק זה דבר שהכי קשה לקדש, כי בכלל הצחוק זה לצנות. הליצנות זה דווקא בא לומר אין מטרה לכלום, אין שום חשיבות לכלום. לכן מי שמצליח להפוך את מה שבדרך כלל מביא לליצנות, שאין לך דבר גרוע מזה, או משתמש בזה לדעת אלוהים, אין דבר עליון מזה. אין כפי שהרמב"ם אומר שבעלי חוש הומור הם בני העולם הבא, מסכת תענית דף כ"ב, נכון? או כ"ד. כן.
זה לא ליצנות,
השאלה איזה? אבל מבחינת הצורה החיצונית זה נראה אותו דבר, רק המטרה היא השונה. כן? כן? הפרישות היא שלב אמצעי, כן. עד הקדוש. כן. נו. רוב בני אדם לא מגיעים ממדרגת קדוש, אבל בשבת כולם מגיעים. נכון? בבית המקדש כולם מגיעים. כלומר, יש זמנים מיוחדים ומקומות מיוחדים שבהם משהו מן הקדושה חודר באדם. או זה כמו שלמשל, גם כשאתה נמצא אצל הצדיק. כלומר, יש בני אדם, יש זמנים, יש מקומות. זה כמו שכתוב בגמרא על הפסוק, ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל ממך? כי אם ליראה את השם. שואלת הגמרא, מה, יראה זה דבר קטן? עתו יראה בלתה זוטרתי? מה שמשה אומר, כי אם ליראה, כאילו שביקשו ממך דבר קטן. אומרת הגמרא, גבי משה מלתה זוטרתי. בשביל משה זה היה דבר קטן. זה עדיין לא מובן, מה זה בשביל משה זה דבר קטן. למי משה אמר את זה? הוא לא אמר את זה לעצמו. הוא אמר את זה לבני ישראל. ובני ישראל אצלם זה לא דבר קטן. לכן הבעל שם טוב היה מפרש כך. גבי משה, כשאתה הולך לבקר אצל משה, כשאתה אצלו, גבי, בארמית זה גם לידו. גבי משה, כשאתה אצל משה, מלתה זוטרתי, זה גם בשבילך דבר קטן. כלומר, יש אנשים שמלמדים אותנו קדושה, מקומות שמלמדים אותנו קדושה, וזמנים שמלמדים אותנו קדושה. כן? מה? טוב, זה לא הנושא שלנו עכשיו. הנושא שלנו היא תכלית החיים, כן? אם כן, אומר הרמב״ם שלפי זה אפשר לחלק את בני האדם לשלושה סוגים. אלה שמטרת החיים שלהם זה מה שערב להם. קוראים לזה, אומר הרמב״ם, בהמה. אז אם האדם הוא בהמה תושיע השם, כן, איך כתוב? אמחה את האדם אשר בראתי מאדם עד בהמה. איך אפשר להבין את הפסוק הזה? אמחה את האדם אשר בראתי מאדם עד בהמה. פירוש דבר, כל סוגי בני האדם אני אמחה, גם אדם, גם בהמה. וכן, הבהמה זה מי שמכוון את חייו אך ורק להנאה, לערבות. למעלה מזה יש מדרגה רגילה שנקראת אדם. אומר הרמב״ם, זה מי שפונה אל המועיל ולא אל הערב. אבל אומר הרמב״ם, גם המדרגה הזאת היא מדרגה נמוכה. כי כשם שבחר זה הנאת המאכל, בחר זה הנאת הבריאות. לכן עוד לא מצאנו כאן טובה שלמה. מדרגה שלישית, אומר הרמב״ם, זה מי שמכניס את כל תחומי החיים שלו למטרה אחת כוללת, דעת אלוהים. ואומר הרמב״ם, מדרגה זאת היא כבר לא מדרגת בני אדם, קוראים לה בתנ"ך בשם אלוהים. אני אמרתי אלוהים אתן ובני עליון כולכם וכדומה. אבל אז יש בזה קצת כבכדי לייאש אותנו. אם זה נכון, מה שאומר הרמב״ם, שיש רק סוג אחד שבעצם המטרה של העולם היא בשביל בני, כמו שהאדם, שהעולם לא נברא אלא בשביל בני אדם שיודעים את השם, כמה כאלה יש? זה יש מעט מאוד. הרמב״ם באיזשהו מקום אומר בהקדמת חלק שכל העולם כולו נברא בשביל אדם אחד חכם וטוב. אם אתה גם חכם, יודע את השם וגם מוסרי, בשבילך היה כדאי לברוא את העולם. ומה עם כל האחרים? הרמב"ם אומר פשוט, כל האחרים הם נצרכים, כי בלעדיהם הוא לא היה. הם מתלווים אליו, הם הולכים איתו. זה הביטוי שלו שם, אלמלא המשוגעים, המשתגעים, כך אומר, אלמלא המשתגעים, לא היה העולם קיים. כי למשל יש אדם בן 98, כמה זמן נשאר לו לחיות? 22 שנה. והוא בונה לעצמו ארמון שיחזיק מעמד 200 שנה. אומר הרמב"ם, שוגע. הוא יכול היה את שארית ימיו להשקיע בלבנות בקתה קטנה שתגין עליו מפני החום ומפני הקור, והיה עושה כל שירית ימיו בחוכמה ובמוסר. די בכך. אומר הרמב״ם, לא. כי האדם הזה אמנם הוא עושה שטויות, אבל אחרי 200 שנה כשהבית הזה יחרב, יישאר מזה קיר, והקיר ייתן צל, וביום של שרב יעבור בדרך אדם אחד צדיק וחכם שיהיה בסכנת מוות בגלל שלא יהיה לו צל, והוא ינוח בצל אותו קיר וינצל ממוות בטוח. אם כן, היה כדאי שכל הארמון הזה ייבנה. מכאן שאלמלא המשתגעים לא היה עולם מתקיים. אם כן, באיזשהו מקום אשרינו שאנחנו מהמשוגעים האלה. כן, אפשר כולנו, לא יודע, אולי יש פה אחד שבשביל לא היה כדאי לראות את העולם, אבל חוץ מאותו אחד, כל האחרים אנחנו מן המשתגעים המסייעים לאותו אחד כדי להתקיים. זה הביטוי שיש בגמרא, כל היחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולעולם כולו. מוכלים לו עוד איך שהוא, אני מבין למה מוכלים לעולם כולו, כי הוא לא יכול להתקיים אלמלא כל העולם כולו. אז כיוון שמחלו לו, מוכרחים למחול לעולם כולו בגלל שמחלו לו. או יש איזו מין הדדיות של בני האדם זה עם זה, כך שיש אחד שמכוון ישירות אל התכלית, ואחרים המצטרפים אף הם אל התכלית שלו. זה מה שאמרו, כי זה כל האדם, שכל העולם לא נברא אלא בשביל אדם אחד שבשבילו היה כדאי לברוא את העולם. יש רק מחלוקת בין החכמים בגמרא מי הוא אותו אדם, האם זה אברהם אבינו או משה רבנו או דוד המלך או המשיח או אדם הראשון. כן, חמש דעות מצאנו בגמרא בנושא הזה, כל אחד יבחר מה שנראה לו. אבל אפשר לומר שכל אחד מאיתנו יש לו חלק מסוים באותו אדם. יש ביטוי כזה על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שארית עמך בית ישראל ועל פיתת סופריהם וכו', ואנחנו אומרים יאמונה רחמך ושים חלקנו עמהם. כלומר, שים נגד עיניך את החלק שיש לנו בהם, ואז ממילא לעולם לא נבוש כי בך בטחנו. So...